טוב, שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו בעמוד תו למד וב. איגרת שרבנו הרמב״ם כתב מקהיר לרבי פנחס דיין באלכסנדריה. והיות רבי פנחס היה אמנם התגורר במצרים, אבל במקורו הוא היה צרפתי, אז הוא לא שלט בשפה הערבית, ולכן הרמב״ם כותב לו בעברית. תו למדווה. כבור הודעתי להדרת כבוד ג'דולת גדושת מורנו ורבנו פנחוס שומרו סורו הדיון הג'ודו למועוז המגדול החוכם המופלו ברבי משולום הרוב זכר צדיק לברוכו, שלא נתאחרתי להושיב על כתובך או הראשונים או האחרונים על מכתבך, אלו מפני חולי, לא מפני דבורים ששומעתי, שאיני ממגבלי לשון הורע. אז רבנו התאחר מלהשיב לו מחמת אונס החולי, וכנראה רבי פנחס חשש שרבנו חנק ולא עונה לו כי הוא נעלב. ורבנו אומר לא, ואני יודע שכל דבר שיועתג מאיש לאיש השתנה ויתוסף בו כמות או סופות, ויותר מזל מי שירסה הרג'יל, כן, לא תלך רכיל בעמך ולא לרגל. אז אומר הרמב״ם, יכול להיות ששמעתי אלו שמועות שאמרת עליי ודיברת וכך וכך, אבל אני לא ממקבלי לשון הרע ואני לא מאמין, ואני גם יודע שיש אנשים שרוצים לנפח את העניין, ולא זו הסיבה שלא השבתי למכתבך. ושבוח לו אל, אפילו שומעתי באוזני ויודעתי בוודאי שאודם פלוני יתכבד בגלוני או בועט בדבוריי, אפילו חירף. אז גם אם זה היה מקדי ראשון ולא היה מקום לפרשנות, אני מרגיש ולא מגפיד על זה, אלו אמחול ואסלח. תראו איזה דברים הרמב״ם מעיד על עצמו, שהוא לא תופס באופן אישי אפילו סיטואציות קשות. ואשר השבעתני בכתוב זהו אחרון, כן, במכתב האחרון, שלא אשליחוך מלפוני וכל אותו עניון, כי רבנו היה הסמכות הרוחנית העליונה במצרים, ורבי פנחס הרגיש שאם הוא בבעיה עם הרמב״ם אז נשמטה הקרקע מתחתיו. חולי לו לי אם אעגור אשר נוטעתי ואם אטוס אשר בוניתי, כלומר אני מיניתי אותך, אז ודאי שאני אתן לך גב ואני לא אזניח אותך. אל יעלה על ליבוך לעולם לא אתו ולא תלמיד גל וחומר לחוכום שיגיע אלך וממני רועו או שום סער אפילו להגנית בדבורים. כמה תואר מידות רואים השורות הללו. וזשא אומר לו חדיון החוסיד שומרו סורו שכועסתי הרבה על כתובו חורישון. מי זה הדיין החסיד? הערה 11. וכוונה כנראה לרבי יצחק ורבי ססון, חבר בית דינו של הרמב״ם, המכונה ברשימת היחס מהגניזה ראש כל הדיינים. אמס אומר שכעסתי הרבה על המכתב שלך. כנראה הוא היה ידוע, ולכן הדיין בהידיעה, כן, ראש כל הדיינים. שומרו צורו, הקדוש ברוך הוא צור העולמים, ישמור אותו, שומרו צורו. בוא אליי כתוב מולי סירים, המכתב שלך הגיע כולו מלא תנופת, דברים לא לעניין. ואני חולה נוטה לומוף, האוך לא אחעוס, כלומר תפס אותי בסיטואציה קשה ועוד כולו לא לעניין. כתוב בו, אז מצד אחד הרמב״ם נותן לו על הראש, אומר לו באמת כתבת לא לעניין והכעסת אותי וכו', אבל חס וחלילה שבגלל זה אני לא אענה לך, אתה עשית דברים מכעיסים, אבל אני לא מקפיד עליך. כתוב בו בנוסח זה כוחו, גומו כלו עומי גוסה על גוסה זגניהם וגתניהם, ובואו אליי לאמור, אין אונו יכולים לעשות עוד דבריכם, שהרי אתם מתירים מה שתרסו ותאסרו מה שתחפשו. רואים, כמו הטענות של היום, כך לפני 800 שנה, אתם הרבנים, אתם עושים מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצים אתם מתירים, מה שאתם רוצים אתם אוסרים, אנחנו לא מוכנים לסבול את זה יותר. הרי ביודנו מוסורת מאבותינו הראשונים אשר לפני לפוננו או לפני פוננו, שאין לבר ישראל להתפלל אם הוא בעל גרי עד שירחס במרחס או ביום ויתהר וינגף עצמו, ועכשיו יתרתם להתפלל ולהיכנס בכנסת בבית הכנסת, ולגרוס בתורו, בלא רחיסו ובלא טהרו, אם כן הוא הדוד של ישראל, של ישראל, נלך ונודיע על הפלילים, נלשין למוסלמים, בתי המשפט הערכאות של המוסלמים, זה נוסח דבורכו עוד באות. כלומר, מה קרה פה? הרמב״ם כתב כמה פעמים במשנה תורה, גם בסוף הלכות גריאת שמע, וגם בהלכות תפילה, וגם בהלכות שביתת עשור, הרמב״ם כתב כך, שדברי תורה לא מקבלים תומעה, וכל התמאים מותר להם לעסוק בתורה, ומותר להם לגרות גריאת שמע, ומותר להם להתפלל. הייתה אמנם תקנת עזרה שתיקן שבעל גרי, מי ששימש מיטתו או ראה קרי לאונסו במקרה לילה, הייתה תקנת עזרה שבעל קרי לא יקרא קריאת שמע ולא יתפלל עד שיתבול. אבל זה לא מחמת תומעה וטהרה היה, דברי תורה לא מקבלים תומעה, אלא שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתורנרולים, דיינו רצו למעט בתאוות התשמיש, אז גזרו סנקציה כזו שכל מי ששימש מיטתו צריך לטבול לפני שיקרא גריאת שמע או יתפלל. ונכון, היום המנהג שכל בוקר הולכים למגועו, זה סותר תקנת עזרה, כי תקנת עזרה נועדה להטיל סנקציה, ולא במקווה מחומם, אלא לרוץ לאיזה מעיין, לרוץ 2-3 קילומטר על הג'בלאות ומעיין קר, אז הוא לפעמים ישבור את הקרח להיכנס, אז הוא כבר ימעט בתשמיש. אבל בטלה תקנה זו, או יותר נכון מראש לא התקבלה, לא יכלו ישראל לעמוד בה ובטלה. אז אומר הרמב״ם, חזרנו לדין התלמוד, שאדם רק צריך לנקות את עצמו פיזית, אם יש לכלוך, אבל הוא לא חייב לטבול. כלומר, דברי תורה לא מקבלים תומעה. הייתה תקנת עזרה לא מטעם תומעה וטהרה נגעו בה, אלא מטעם אחר, והתקנה הזו לא פשטה בכל ישראל. לא, כל התמאים שבעולם, תמא מת, מצורה, הכל רשאי לעסוק בתורה. הלא כל דברי כאש נאום השם, מה אש אינה מקבלת תומעה, אף דברי תורה לא מקבלים תומעה. מה שעזרה גזר זה לא בגלל תומעה, זה בגלל הטעם שאמרנו, וזה לא פשט והתבטל. אז אומר הרמב״ם, חזרנו לדין התלמוד, שאם אדם מנקה את עצמו, אפילו במטלית יבשה וכיוצא, הוא יכול, כן בדיוק, כמו כל לכלוך, אז הוא יכול לקרות בתורה וכו'. ועל זה קם רעש גדול, איך אתה אומר כזה דבר, אתה הרמב״ם, וכנראה ראו ברבי פנחס נציגו של הרמב״ם, דיין ממונה מטעמו, איך יכול להיות שאתה תגיד כזה דבר? ועוד יותר חמור, שהרמב״ם כתב בלכות שביתת עשור, למדנו את זה כל פעם ביום הכיפורים, הרמב״ם כותב, מי שראה קרי בליל יום הכיפורים, אז מקנח במפה, מנקה את עצמו מינימום, ואסור לו לטבול. כך כותב הרמב״ם, אסור לו לטבול. למה? כי מצד הדין הוא לא צריך לטבול. בגלל שכמו שאמרנו, בטלה תקנת עזרה, ולרחוץ ביום הכיפורים אסור. אומר הרמב״ם, יש מנהג בארצות האסלאם, בארצות המזרח, שבעל קרי רוחץ כל גופו, מנהג בא לאסור את המותר, לא להתיר את האסור, כך כותב הרמב״ם. כלומר, מנהג זה להוסיף על ההלכה, אבל לגרוע מההלכה שאסור להושיט אצבעו במים ביום הכיפורים, אז ביום הכיפורים, והרמב״ם שם כותב, על פי האיגרת הזו נבין יותר מה הרמב״ם כתב, הרמב״ם שם כותב, לא שם, אלא יש תשובה שהרמב״ם כותב, ואנחנו לא נחוש לגנות ההמון. אנשים אומרים, מה, יום הכיפורים, ראה קרי בלי יום הכיפורים, עכשיו איך הוא יעמוד בלי תבילה? הוא יעמוד בתפילה וכו' וכו'. אומר הרמב״ם, זה רגש, זה עניינים של, זה לא הלכה. הלכה אומרת שהיות ומותר לו, מותר לבעל קרי לקרות גריאת שמע ולהתפלל, ומצד שני אסור לרחוץ יום הכיפורים, אז גמרנו. וזה גרם לתסיסה.
ההלכה זה יותר חזק.
נכון? נכון. אנשים, יום כיפור, איך הוא יעמוד בנעילה? הם אומרים, שמע, הרגש עובד, לא השכל, האמוציות. לא, הרמב״ם לא ביטל את תקנת עזרה, אבל בארצות האסלאם נהגו לרחוץ למרות שבטלה תקנת עזרה. אנשים לא יודעים, אנשים עושים מה שאבא שלהם עשה, הם לא יודעים בדיוק מה תוקף הדברים וכו' וכו', ולכן הם לא יודעים לבוא כשערך מתנגש בערך, כמו ביום הכיפורים, אז הם כבר לא יודעים איך לנהוג.
אבל
בטח שמוזכר, בוודאי שכן. בוודאי שלא. מה, מהארצות יודעים גמרא? לא, רבי פנחס ידע, זה מה שהרמב"ם מוכיח אותו, הוא לא עמד בלחץ הציבורי, באו אליו אנשים, עשו לו הפגנה, אמרו, אם ככה אתה אומר שבעל קרי לא צריך לרחוץ, אותך לגדי, אמרו, אנחנו נמסור אותך לפלילי וכולי, כי הערבים כן מנקים את עצמם, ואתה אומר שלא, אנחנו נלשין עליך. ככה אמרו לו. אז זה מה שהוא כותב לרמב"ם במכתב. ועצור ראה ג'מראים דבורכו הממחעיסין אפילו להילל הזוגן או אינון. אומר רמב״ם, אני הילל הזוגן, אבל מה שכתבת, כתבת דברים לא נכונים. אומרתו שגומו כלו עום זגנים וקטנים, ודובור יודו ועבורור שלו היו כולום, אלו גסת מעמי אורס השוטים. אז רמב״ם היה מקורות מידע, הוא ידע מה קרה שם, והוא ראה שהוא הגזים. הוא אומר, באו כמה שוטים. ועוד שטוענתו דבריהם ומילאתו אותם ועשיתו אותם כאילו הם דברי חכמים גדולים בעלי מוסורת וגדולו מאבותיהם. אומר במכתב, לא במכתב אלא, אומר רמב״ם, ידוע לי שאתה אישרת איתם קו ואמרת כן אתם צודקים ומנהג אבותיכם בידכם וכו'. ועוד שבו מכלל הדבורים שהסדרתו ותיגנתו שאוסור לגרות בתורו ולהיכון לסבת הכנסת אלו אחר רחיסו מגרי. בעקבות הלחץ הזה, רבי פנחס תיקן תקנה באלכסנדריה, שאף אחד לא נכנס לבית כנסת ולא מתפלל, אם הוא לא רוחץ לקריו. ועוד כותבתו באותו הכתוב, שביקשו ממוך לדרוש להם בדובר זה, ולהודיע להם חומר הדבורים, ודורשתו, כמה זה חמור, מי שלא יתבול. ג'מזייך עיסני, וכינה עשו בדובר זה גלין וחמורין, ומהן חומרי הדבורים? ולא אין הדובור אלו מנהור בשנעור ובמערוב בלבוד, בבבל ובצפון אפריקה, מקפידים מצד מנהג לרחוץ לקריים, אבל בכל עורי רומא וסורפת וכל בני פרובינציה, פרובנס, דרום סורפת, אנשי עורכם, שרבי פנחס היה משם, מעולם לא נוהרו במנהור זה, ומעשים תומיד שיובו חכומים ג'דולים ורבונים מעורכם לספורד, הרמם היה ספרדי במוצאו, וכשיראו אותנו רוחסין מגרי, סוחגין עולנו ואומרין, למתם מנגיות הישמעאלים. אומר רמב"ם, הרי אתה צרפתי, אתה צריך לדעת שאצלכם, בכלל בארצות אשכנז, לא נוהגים לרחוץ מקרי, מנקים, וזהו, מקומית. וכשאתם באים לספרד ורואים שאנחנו רוחצים מקרי, אומרים, טוב, למדתם מהמוסלמים, בהתקרען, הוא שוטף את עצמו לפני התפילה וכו'. אז אתה יודע שמצד הדין אין בזה שום הכרח, אז מה עשית מזה? קיבלת את הטענות שלהם ועשית מזה תקנה וכך וכך. ומין הדינו היו כששומעתו דברי אותו מועניים, כן, אין עוני אלו בדעת, שגומו שתרער בוהם, אל תתערבו בעניינים לא לכם, בענייני הלוכו, ותורה כהלוכו ולא תחפה. כלומר, כנראה הם באו ואמרו לו, מה, ככה כתוב במשנה תורה, אז הוא נסוג, התקפל. אומר רמב"ם, אתה צריך לתת להם על הראש, להגיד להם, אל תתערבו, מה זה הרמב"ם פסק, מי אתם שאתם תגידו ככה או ככה? ותודיע להם שדות משה רבנו, שאין דברי תורו מגבלין תומאו, ושבעל גרי מותר להיכנס בבית הכנסת ולגרות בספר תורו. אבל להתפלל, הדובר תלוי במנהור. כל ישראל שבין הישמעאלים נוהרו לרחוס, וכל ישראל שבין הערלים, דיינו בארצות הנצרות, לא נוהרו לרחוס. ואתם לא תשנו מנהר אבותיכם, ואוסור לכם לא זוז מן המנהור, כוח היו לך לומר ולהורות. כלומר, הרמב״ם אין לו בעיה שהם יחזיקו במנהגם לרחוץ לקריים, ואפילו אומר הם חייבים. מה שחמור כאן, וכבר ראינו את זה באחת האגרות הקודמות, בעניין הנסיעה בנהרות לבבל, הרמב״ם ראה בחומרה רבה שלוקחים מנהג ואומרים זה הלכה. כי זה טשטוש כל הגדרים. היום אתה מחמיר ואומר זה אסור מהדין, ומחר אתה תבוא ותקל בדברים אסורים ותגיד זה מותר. אתה רוצה להחמיר ממנהג, תחמיר, אבל תדע זה מנהג, זה לא הלכה. זה חשוב מאוד לשמור על המדרג, לדעת כל דבר, מה משמעותו ומה תוקפו, מה דרגת חיובו. אבל אהבו מגלגל את השורו ושנאו מגלגל את השורו, מפני השנאו שאויתו בינוך ובין רבי דניאל. כנראה שרבי דניאל הזה היה תלמידו של הרמב״ם, והוא אמר להם שמצד הדין בעל קרי מותר להיכנס לבית הכנסת ולקרוא בתורה, והייתה מתיחות בינו לבין רבי פנחס, כועסתו וסומחתו לרגשת אלו הגומים עולו, כן, לא מורו רשו רואים לבלגן שהם עשו, ונפעל למו ממוך דרך המשפוט. כן, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. בקיצור, נהנית שעשו עליו עליהום, ושיתפת איתם פעולה, ואמרת, בטח, זה אסור, וכך וכך וכו'. אז הרמב״ם נותן לו תשעו גבין על הראש של רותחין. וזה העוני, לא יודע מי זה, שאומר עולי שאיני רוחס מגרי, שגר הוא אומר, מעידין עולי שומיים מאורס, שמע עולם לא עשיתי זאת, לא ביטלתי רחיצה, אלו מחולי, והאוך השנה מן הורי ומן הרבותיי בלא עילו, בלא שום איסור, ומנין יודעו בפתיותו, אם נראיתי לרחוס אם לא, מה הוא עוקב אחריי, ודבורו ודברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, ואין לה אריך בדובר זה הגל בוודאי, אבל הודעתיך מפני מה כועסתי, באמת כעסתי, כי נהגת שלא קשורה, אבל מבחינתי ניקיתי שולחן, אומר הרמב״ם, אין בליבי עליך. בכל אופן למדנו מכאן שמצד אחד חשוב לאחוז מנהגי אבות, הרמב״ם כותב, ואח השנה מנהגי ומנהג אבותיי בלא כל סיבה, ודאי שלא, אבל צריך לדעת שזה מנהג, ושורת הדין היא אחרת. זו נקודה אחת. ועוד כותבתו באותו הכתוב נוסח זה כוחו, והרמב״ם מצטט את מכתבו של רבי פנחס אליו, ודברי חיבורכו מאירין לא עולם, אך למי שעוסק בתלמוד, ויודע שם החכמים אשר עוסקו ונוסעו ונותנו בתלמוד ובג'מרו, ולא להתעסק בוהן לבדון בחיבור של בחיבוריך, וישתקח שם התנועין והוא אמורוין מן העולם, וכל שכן, כן אתה עכשיו בגללך הרמב״ם, כולם לומדים בשני תורה, אין אביי, אין רבו, אין רוב, אין שמואל, אין רבי יהודו ולא רבי יוסי, וכל שכן שלא מדין ואינון יודעין מה לא מדין, וטועין באמרי החיבור, ואינון יורדין לסוף דעתוך, ומאיזה מוגום המעיון נובע, כלומר בייחוד מי שלומד משנה תורה ולא יודע את הסוגיה, אז הוא גם לא מבין את הרמב״ם, את משנה תורה. ועולהו אומר התנו, חכומי מזוהרו בדבריכם, כן שם ישתו התלמידים הבואים אחריכם יומותו, ונמסו שם שומיים מתחלל. אלו הן דבורכו אוף באוף. ועוד כתוב נוסח זה, ראוי להדרותוך, להורות לא עולם, לעולם, כן, לעם חבד ישראל, שלא יניחו את ג'מרו מלהתעסק בו. ראינו כבר הרבה, שזה יפריע להרבה אנשים, המהפכנות הזו של משנה תורה, והחשש שזה ינתק את הלומדים מהתלמוד. ועל כל זה הוא עניין ראוי להוכיחוך, ולהודיעוך שכבור הבנתי דבורים שבליבוך, אף על פי שלא פירשת אותון, אלו ברמיזו. הבנתי את הביקורת שלך, המרומזת. דע תחילו שאני חוס ושלום לא אמרתי לא תתעסגו לא בג'מרו ולא בהלכותו רוב רבנו ישחוג אלפס יריף או זו לא זו. אני לא אמרתי כזה דבר שאנשים לא ילמדו גמרא ולא ילמדו הלכות הריף שזה קיצור התלמוד. היודע עד שיש לי כמו שונו וחסי שלא לומדו אסלי חיבורי אלו שניים או שלושו אנשים לומדו מקצת ספורים מ-14 ספרי משנה תורה, ורוב התלמידים רוצו ללמוד ההלוכות של לא רוב, ולימדתי אותם כמו פעמים כל ההלוכות, על כל התלמוד. ורם שניים שואלו ללמוד את ג'מרו, ולימדתי אותם מסכתות אשר שואלו. הרמב"ם אומר, בשנה וחצי האחרונות, לימדתי בבית מדרשי, על פי בקשת התלמידים, כמה פעמים את כל הריף, על כל השס, ואיך? נכון. ולמדנו אי אלו מסכתות לבקשת הלומדים, וגם לימדתי שניים שלושה אנשים כמה ספרים ממשנה תורה, אבל רוב הלימוד אצלי בבית המדרש הוא לא ברמב״ם אלא בריף ובגמרה. וכי אני סוויתי או עולתו על ליבי שאסרוף כל הספורים שנעשו לפעוני מפני חיבורי, ועלו בפירוש אמרתי בתחילת חיבורי שלא חיברתי אותו אלו מפני גוסר או רוח למי שאינו יכול לרד לעומק התלמוד, ולא יובין ממנו דרך או אסור והמותור, והערכתי בדובר זה הרבה, שבאמת, אם אתם זוכרים, ראינו שהכסף משנה ענה כך להשגת הרעבד. הרעבד אמר לרמב״ם, מה עשית ולמה אני אסמוך על עיונך? אומר לו כסף משנה, אדוני הרעבד, הוא לא כתב עבורך את משנה תורה, אתה לא צריך אותו. הוא כתב את זה בשביל יהודי שבא בין מנחה לערבית לבית הכנסת, הוא לא, אין לו לא זמן ולא כישרון ולא יכולת לפסוק הלכה מתוך התלמוד, אז הוא עשה לו... ילקוט יוסף, ילקוט משה, עשה לו משנה תורה לא רמב"ם, וכי הרמב"ם אמר לא ללמוד תלמוד, מי שיכול וכיוצא בזה. וזה שאומרתו על שמות החכמים, שבגללך יובדו שמות החכמים מן העולם, כבר הזכרתי שמות רובי החכמים, תנועין ואמורוין, בתחילת החיבור, שם רבנו מונה את כל הדורות של מסירת התורה שבעל פה, אז אומר הנה זכרם בא שם. האם כן הוא שכל מי שפוסג הלוחות ועושו סולת נגיו, ג'ורם לשם שומיים להתחלל כמו שעולו על יבוך? ואני הראשון שכתבתי ספר הלכה שהושמתו מהם שמות התנאים והמוראים. כבור גדול מוני ג'אונים וגדולים שחיברו חיבורים ופוסגו הלוחות בלושון עברי ובלושון ערובי בעניונים ידועים. אבל לפסוג הלוחות בכל התלמוד ובכל דיני התורו, לא גדול מני עודו מחר בנו הגדוש וסיעותו הגדושו. אומר הרמב״ם, אני לא עשיתי שום דבר חדש, אלא מבחינת ההיקף. אין עוד ספר הלכה לפניי שהוא מקיף את כל דיני התורה. אבל יש הרבה גאונים שכתבו ללכות זה, ללכות זה, כך וכך, ומבחינה זו אני לא עשיתי תקדים, גם שם לא מוזכרים שמות התנאים והאמוראים. אם מפני שזה כולל, שהחיבור שלי כולל כל דיני התורה, ג'ורם לשם שמיים להתחלל, הרי זה תמה ג'ודול. למה אתה לא אומר שקודמי חיללו שם שמיים? ואם מפני הלומדים שאומרתו שאינון יודעין, שהם לומדים רמב״ם ולא מבינים, אין ביד כל מי שחיבר חיבור שיהיה הולך עמו ולא יניח לגרות אלו פלוני ופלוני. מה אני אעשה? מי שלא מבין רמב״ם, מה אני יכול להגיד לו? אל תקרא וכיוצא בזה. ישורים דרכי השם, צדיקים ילכו בהם ופושעים ייכשלו בהם. נכון, נכון, ואומר רמב״ם, אז שישאל, שיבקש מישהו שילמד אותו ויסביר לו וכו'. ודע, תראה, יש טיעון קצת שונה של כמדומני של הראש. הראש אומר שמי שלומד רמב״ם ולא למד את ההלכה במקורה בתלמוד, הוא לא יכול לדמות מילתא למילתא, ובזה הוא צודק. הוא לא יכול להגיד אם הרמב״ם אמר כך וכך, אז במקרה שונה, במקרה אחר הוא גם אותו דבר וכיוצא בזה, כי הוא לא מבין את ההיגיון, את השורש של הדברים. זה נכון, זה הראש גם צודק, וגם הרמב״ם היה מסכים לזה, או כמו שמובא בפוסקים, שמי שחכם לא יכול להורות מהשולחן ערוך אם הוא לא למד את בית יוסף. אם הוא לא מבין את הרקע ואת העקרונות וההיגיון וכו', אז הוא לא יכול לדמות מילתא למילתא. אבל ללמוד מה כתוב ולעשות בדיוק מה שכתוב, בלי לדמות מילתא למילתא, אז מה אם זה הלכה פסוקה? היום כל ישראל פוסקים מספרי פסק, רק אז זה היה באמת חידוש גדול. ודע שכבר אמרתי בתחילת חיבורי שהו עניון שתופסתי בו שהיה דרך המשנו ובלשון המשנו. כלומר הרמב״ם לקח את ספר המשנה של רבי יהודה הנשיא וראה בו מופת וניסה לחכות אותו במשנה תורה, גם מצד המבנה של חלוקה לספרים שזה מקביל לסדרים, ואחר כך להלכות שזה מקביל למסכתות ולפרקים ולהלכות קטנות, וגם מצד הלשון. הרמב״ם כותב שהוא כתב את משנה תורה לא בלשון המקרא, שזה לשון מליצית גבוהה, ולא בלשון התלמוד, שזה ערבוביה של שפות, ארמית ועברית ופרסית וכו', אלא בלשון המשנה שהוא צח ונקי. כן, נכון, נכון, שאתה צודק. שגם רבנו הקדוש כתב פסקי הלכות בכל התחומים ובכל הנושאים. והרמב״ם ראה עצמו, יכול להיות שאפילו בשם הספר משנה תורה, זה מזכיר קצת המשנה. ודע שכבר אמרתי בתחילת חיבורי, שהו עניון שתופסתי בו, שהיה דרך המשנו ובלשון המשנו. אבל אתם לא שמתם לבבכם לדבוריי, ולא ידעת מהפרש שיש בין דרך המשנו ודרך התלמוד. ומפני שאין עניון זה ידוע אצלכם, כותבתו לי בכתוב שני נוסח זה כוחו. וגם כשאני מעיין בחיבור של הרבנו, מושא אני בו הם פעומים רבות דבורים הנסתורים מעיני, מפני שהם בלא ראויות ואין דעתי סלולו להבינום. אלו נוסח הדבורים. ועתו אפורש, דע אלופי ומיודעי, שכל מי שכותב ספר, בין בדברי תורו, בין בדברי שאור החוכמות, בין מן הג'ויים הגדמונים בעלי החוכמות, בין מן הרופאים, אחד משנה דרכים הוא אוחז. או דרך חיבור, או דרך פירוש. יש שני סוגי חיבורים, שני סוגי ספרים. ברוכים הבאים, ערב טוב. אנחנו בעמוד תו מן. אומר הרמב״ם, יש שני סוגי חיבורים. יש חיבור שהוא פירוש לספר קודם, כמו ראשי, כמו תוספות, וכיוצא בזה. ויש חיבור שהוא מתבסס על ספר קודם, אבל הוא כבר עצמאי. זה חיבור, זה לא פירוש. אז אומר הרמב״ם, המשנה זה חיבור. התלמוד זה פירוש של המשנה. המשנה היא ספר עצמאי, חיבור. התלמוד הוא פירוש למשנה. ספר ההלכות של הריף הוא פירוש. זה קיצור התלמוד. משנה תורה זה חיבור, זה לא פירוש. אני לא יכול לכתוב אביי אמר כך ורבא אמר כך. זה לא הסגנון של הספר, זה לא המטרה של הספר. ספר שלי הוא ספר פסיקה עצמאי ולא תלות בתלמוד. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד למה לא הבאת את המקורות, מאיפה זה יוצא בגמרא, למה לא הזכרת שמות החכומים, כי אין מטרתי לפרש את הגמרא ולא לקצר את הגמרא. מטרתי לכתוב ספר עצמאי שנובע מהגמרא, אבל שתהיה לו עמידה עצמאית.
טענה שלו, כאילו, בפועד יוצא שמה שיקרה, כאילו, הוא כאילו צודק מי שאומר את זה, רק הרמב״ם אומר. זאת אומרת, התשובה היא תשובה...
תבין, כל ספר אתה צריך לדעת מה מטרתו ומה המוגבלות שלו. אתה מבין? וספר לא יכול להיות גם חיבור וגם פירוש. נכון? אז כל שיטה יש את המעלות ויש את החסרונות.
זה לא מעניין אותי מה הטענה, רק לא יקראו אותה הגמרא.
הרמב"ם אומר, אני לא אמרתי לאף אחד לא לקרוא גמרא, תלמדו גמרא. מי שלא יכול ללמוד גמרא, שיש להסתמך על החיבור שלי.
זה באמת מה שרואים היום.
איך?
זה באמת מה שרואים, את האמת שהרובם לומדים
דווקא גמרא, למה? אתה לא צודק, אני אגיד לך למה. כי אתה אומר, רובם לומדים גמרא ולא לומדים רמב"ם, אבל זה לא נכון. כי גם שולחן ערוך זה רמב"ם, וגם ילקוט יוסף זה רמב"ם, וגם קיצור שולחן ערוך זה רמב"ם. מה הכוונה זה רמב״ם? זה המתודולוגיה של הרמב״ם. זה ספר הלכה פסוקה בלי טעמי הדינים. אז היום מאיפה אנשים לומדים הלכה? נכון? לומדים הלכה. קיצור שולחן ערוך מקור חיים של הרב חיים דוד הלוי. כל זה היום דברים שהם כל כך פשוטים לנו, שזה המהפכה. הראשון שעשה את זה על כל התורה כולה זה הרמב״ם. והיום אנשים היום, גם מי שלומד גמרא, הוא לא לומד גמרא כדי לפסוק הלכה. הוא לומד גמרא כזה דף יומי. כדי לשמור על קשר עם התלמוד, וזה מבורך מאוד וחשוב. אבל דווקא ההלכה הוא לומד מספרי פסיקה, אף אחד לא לומד הלכות שבת מהגמרא. נכון? אז דווקא בזה הרמב״ם הצליח לעשות מהפכה בישראל. וטענו כנגדו, אנחנו לא יודעים על מה אתה מסתמך, מה המקורות שלך. אומר הרמב״ם, נכון, אני חיבור, אני לא פירוש לתלמוד.
יש איזה סיף שכתובה בחיים בנאתר.
כן. נכון, עכשיו אתה צודק שבעצם מה שעשו כל נושאי הכלים של הרמב״ם זה בעצם לכתוב פירוש על החיבור, דיינו להראות מאיפה זה נובע בגמרא. נכון, השולחן ערוך לא היה צריך את זה, כי הוא עשה את זה כבר בבית יוסף. שולחן ערוך עשה בית יוסף ואחר כך שולחן ערוך, והרמב״ם אין לו בית יוסף, רק את השולחן ערוך, רק את משנה תורה. באו נושאי הכלים לתורותיהם, והראו, הנה פה זה כאן, הוא הבין ככה בסוגיה, ככה זה יצא, ניסו לשחזר את הלך החשיבה, כן, של הרמב״ם.
לפני הרמב״ם, מתוך הגמרא, האם יש מחלוקת, זאת אומרת, איך, אחד,
אז קודם כל, היו חיבורים חלקיים, כמו שהרמב״ם הזכיר, הרמב״ם לא היה הראשון.
זאת אומרת, חושב שיש רב אחד,
כן, בוודאי, כן, בוודאי, היה גם, כן, הייתה פחות אחידות בהלכה, כי כל אחד הבין אחרת בתלמוד. אבל היה חיבורים חלקיים, הרבה גאונים כתבו הלכות על תחומים מסוימים וכו', אבל לא היה חיבור שכולל את כל המקיף.
גם עם הרמב״ם והשולחן ערוך.
לא יודע. לא יודע, מצד שני יש הרבה מציאויות שהתחדשו ובהם יש מחלוקות. ודרך החיבור להזכיר את הדבורים הנכונים בלבוד, בלא גושיו ובלא פירוג ובלא שום ראויו בעולם, כמו שעושה רבנו הקדוש בחיבור המשנו. גם רבנו הקדוש הוא לא הביא ראיות לדבריו. למה דווקא פסקת כרבי פלוני ולא כרבי אלמוני? זה המעלה של החיבור, שהוא קצר וקולע ולא מכניס אותך לבלבולת, וזה גם החיסרון שלו. ודרך הפירוש להזכיר את הדבורים הנכונים ודבורים אחרים סופרים אותם, והדגושיות על כל דבור והפירוג, כן, התירוץ, והוא ראוי, או שזה הדור, או רעמת, וזה שגר, או שזה ראוי, וזה אינו ראוי. וזהו דרך התלמוד, שהתלמוד פירוש המשנה. ואני לא עשיתי פירוש, אלו חיבור דרך המשנה. אני חיכיתי את המשנה, ולא את התלמוד. ושמה יאמר מי שלא יובין. מה זה?
חוץ מהתלמוד היה
ספר. כן, יש, הגאונים כתבו גם פירושים על התלמוד. גם גאונים יכולים לכתוב פירוש על התלמוד.
אבל הם לא הביאו
שקלו. בטח, תוספות נניח זה פירוש על התלמוד.
לא, אבל זה כבר בא.
לא משנה, אז גם הגאונים יש להם כאלה חיבורים של.
הגמרא עצמה, לכאורה פירוש זה חידוש.
יותר מזה, הרמב״ם עצמו כותב בהקדמת פירוש המשנה, שיש לו חיבורים על רוב מסכתות התלמוד. ונשארו קצת שרידים מהם. כלומר, הרמב״ם עצמו כתב חיבור, פירוש, סליחה, לא חיבור, פירוש על מסכתות התלמוד כדי להבין אותה. אבל זה לא המטרה של משנה תורה. כן? אז היו.
אבל שיטת החיבור היא הייתה יותר מקורית מאשר שיטת הפירוש.
מה הכוונה יותר מקורית?
קודם היה משנה, ואחרי זה התפתחה גמרא.
כן.
זאת אומרת, הגמרא זה שיש פירוש למשנה, זה גם פירוש.
נכון. אתה אומר יותר מקורית כי המשנה קדמה את הגמרא.
כן.
כן, אבל מצד שני, בסדר, ומה קדם את המשנה? את המשנה קדם פירוש, שלא נכתב. קדם שקלא וטריא של תנאים, רק רבי יהודה הנשיא רצה הלכה פסוקה. אז זה תמיד בא בעקיבה, תמיד כאילו, יש פירוש, אתה רוצה לתמצד אותו, אתה כותב חיבור, ואז על החיבור הזה מתחילים לדון וחוזר חלילה.
אולי הוא ראה את הביקורת על הרמב״ם.
השולחן ערוך כתב קודם כל בית יוסף, קודם כל פירוש, ואחר כך תמצאת אותו בשולחן ערוך. כן. ברמב״ם זה היה הפוך. קודם כל חיבור, ואחר כך אחרים כתבו עליו את הפירוש. נכון. ואני לא עשיתי פירוש, אלו חיבור, דרך המשנו. ושמה יאמר מי שלא יובין, והלא במשנו כתוב שמות החכומים, וידמה שזו יראויו, פלוני אומר כוך ופלוני אומר כוך. אין זו ראויו. זה עדיין לא, זה שרבי יהודה הנשיא מזכיר את שמות החכמים, זה עוד לא הופך את המשנה לפירוש. המשנה היא חיבור, היא שורה תחתונה. הראויו היא להודיע מפנימה אומר פלוני כוך, מה הסברה שלו, ומפנימה אומר פלוני כוך, זוהי הראויו, וזה לא מופיע במשנה, זה מופיע בגמרא. כן, במאי פליגה, אך במאי עסקינן, מה סבר רבי פלוני, וכו'. אם כתוב השמות או לא כתוב השמות, השמות זה עוד לא ראיה לנכונות הדברים. ודע שאם אני ג'ורמתי לאבד שם החכומים, מפני שאומרתי דבורים הנכונים, שהם על פי המשפוט, סתום, בלא שם אומרון, דרך רבנו הגודו שתופסתי, ג'מוע עושו זה מלפוני, שכל סתום שאומר בלא שם אודום, על רוב דיני המשנה, לא כתוב רבי פלוני אומר, בדרך כלל תנה כמה, זה סתם משנה. כולון דברי חכומים אחרים הן, ואותון החכומים האחרים, לא מדעתון אומרו, אלו מפי אחרים. גם רבי מאיר, לא תמיד זה רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר זה כלל, יש פה הרבה יוצא מן הכלל, אבל גם אם זה רבי מאיר, אומר רמב״ם, ומי קיבל רבי מאיר, ומי הרב של הרב שלו, בכל מקרה אתה לעולם לא יכול להזכיר את כל שמות החכמים בחיבור, בפירוש כן, הרבה פעמים בגמרא אמר רבי פלוני, כן, אמר רב יהודו, אמר שמואל, אמר כוח וכוח, לפעמים שלושה ארבעה מסרנים זה מפי זה, בפירוש כן, אבל בחיבור לא. אתה אומר, או שאתה לא מזכיר בכלל מי אמר, או רק את האחרון, המסרן האחרון, אבל מי לימד את רבי מאיר? זה שהוא למד אצל רבי שמואל, זה לא כתוב במשנה, ואצל מי למד רבי שמואל, זה ודאי וודאי שלא כתוב, וכן על זו הדרך.
מה הם יעשו להם? אם אתם
בסדר, זה כשמפרשים, זה כשאתה מדבר בבית המדרש, תגיד ממי שמעת, כי פה מדיינים, ופותחים, פורסים את היריעה, ופור עשו עושים לא. אבל כשכותבים הלכה פסוקה, אומר רמב״ם, זה לא נצרח, זה מיותר, ועוד מעט נראה שזה אפילו יגיד רבנו עוד מעט שזה אפילו עלול להחליש קצת, עוד מעט נראה.
כשלמדו במשנה שאפילו יושבים בית דין לפסוק,
כן,
אז לא כותבים
נכון מי יתיר ומי אסר, אלא קונצנזוס.
כן,
אסור, נכון, אסור, אסור, נכון, כדי לתת לזה דווקא תוקף, שזה אליבא דכולי עלמא, שזה בקונצנזוס. עוד מעט נראה שהרמב״ם, הוא יכתוב את זה, מפורש. יזכיר גם את הקראים בהקשר הזה, נראה את זה עוד מעט. וכשם שלא יגפידו התנועין והוא אמורוין על שמות כל החכומים שמים אותמו שעד ימיהן, שאין לדובר סוף, כוח לא נגפיד אונו על שמותון אם הוזכרו או לא הוזכרו, ומה תועלת יש בזה? והלא אומרו בפירוש בחמום הגומות, ראו רבי דבורו של רבי פלוני בכוח, וסות המלן כוותה, ודבורו של רבי פלוני בכוח, וסות המלן כוותה, דיינו לפעמים, אומרת הגמרא, משנה אחת, הרשע היא כרבי מאיר, והספה כרבי עושה, ורבי השמיט את השמות, ולקח מזה מה שנראה בעיניו, ומזה מה שנראה בעיניו, והגיש לנו את זה בסתם, כאילו זה בקונצנזוס. הנה בפירוש הדבורים שראות, ונרבי שען הלוכו פסוגו אסלו, ושכוח ראוי לעשות, אמורון סתום, בלא שם אודום. ובחמו מגומות אמרינן, היי סתמו יחידו אוהי, ולא הזכיר רבנו שם אחד מהם. אז לפעמים הוא מביא דבר בסתם, וזה רק חכם אחד אמר ככה, אבל רבי פסק מותו, אז הוא בכוונה ישמיט את השם, כדי שלא תגיד, טוב, המה אני רבי פלוני, אלא שכך תפסוק. אין ספק שהרמב״ם פה הוא מגלה סמכות, כלומר, אומר הרמב״ם, אני כמו רבי יהודה הנשיא, הוא אומר, כאילו, אני, כמו שרבי יהודה הנשיא עשה לתורת התנאים, אני עשיתי לתורת האמוראים. הוא מסתמך על התקדים.
על התקדים,
כן,
על
השיטה. כן, אבל אם אני הייתי אומר את זה, אומרים לי, נכון, הרמב״ם אומר, הרמב״ם ראה את עצמו בר הכי, כאילו, יש פה גם כאילו כתפיים רחבות, אומר רמב״ם, מה אתה רוצה? אני כמו רבי יהודה הנשיא בדורו, מה שהוא עשה, אני גם מותר לי לעשות לתורת האמוראים. כן, אני לא צריך להגיד לך בשם מי זה. אם נראה לי שככה לך, אתה לא רוצה, אל תלמד בספר שלי. אם אתה סומך עליי ועל הבנתי בסוגיה וכך וכך, למה אני צריך לכתוב לך בשם מי זה? מה זה נותן? או שאתה סומך עליי או שלא.
לא, גם הוא, האמת היא נותן שזה דבר סוף.
נכון.
נכון.
נכון. נכון, אז ממילא, אם אין לדבר סוף, אז רבי יהודה הנשיא עשה את זה קצת, עשה את זה קצת, והרמב״ם התייחס בהמשך, למה רבי יהודה הנשיא לא כתב ספר כמו משנה תורה, שאין בו שום שם חכם, ולעולם אין בו יש אומרים ויש אומרים, במשנה יש הרבה יש אומרים ויש אומרים. אז הרמב״ם מתייחס לזה, למה הוא יותר קיצוני מרבי יהודה הנשיא?
או למה רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא כנראה לא היה...
בסדר, הנה, תן לו, הוא יסביר. הנה, תראה, הוא יגיד למה. רבים על שולחנו, כמו שראינו. הרמב"ם עצמו כתב את זה. הרמב"ם עשה את זה לבד. נכון?
זה חלש הזה, זה כמו המושיב בדין, בפוסקים, אז היה מתקבל
יותר... יכול להיות שהנסיבות לא אפשרו את זה. בסדר? זה זכות החולקים לחלוק על הרמב"ם. הרמב"ם לא אומר, כאילו זה שהרעבד חולק עליו, זכותו המלאה ואפילו חובתו.
הוא לא ראה את החיסרון של זה, נגיד השולחן ערוך, גם הושיב ישיבה בשביל, כאילו, היו חכמים בצפת,
שסמכו על פסקיו, עם 200 רבנים נשמח.
כן, היו דנים בו.
כן, אבל הרמב״ם אומר, אני...
בשיעור הכלל...
תראה, השולחן ערוך הוא ספר אחר לגמרי מכל הבחינות, כי השולחן ערוך, אתה צודק, כי השולחן ערוך בכלל לא ראה את עצמו בר סמכה להכריע. הוא לא מכריע, בכלל, כמעט בכלל. הוא אומר, אני סך הכל לוקח את שלושת עמודי ההוראה שנהגו על פיהם בספרד, ואני מכריע כשניים מתוך השלושה. אני לא מכריע, אני רק כאילו אחרי רבים להטות. תבין, ההבנה שלי בסוגיה היא לא רלוונטית, אומר רבי יוסף קארו. זו שיטה אחרת לגמרי. עכשיו, הרמב״ם אומר... אני לא מחייב אף אחד לפסוק לפי הספר שלי. מי שסומך על, 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 על פסקי וברירתי, בסדר. ומי שלא, זכותו להחלוק. אם הוא כמו הרעבד, אם הוא ברחי, אני באמת לא בשבילו כתבתי את הספר. כן, אבל הרמב״ם אומר, המציאות שאין כזה ספר, ושאין לאנשים ספר פסק, שלנו היום זה דבר הכי בסיסי שנצרח, אומר רמב״ם, קינאתי את קנאת דת השם, כך הוא כותב בהקדמה.
אבל לפי הרמב״ם, אם תשב ישיבה של רבים...
אבל לא היה.
זה עזיף
עליו. אבל...
כאילו כל העבודה שלא הולכת לתמיון, נאמר במבט היסטורי.
אז קודם כל היא לא הולכה לתמיון, כי השולחן ערוך קיבל 70% משנה תורה, וזה בחלקים שיש שולחן ערוך. מה עם חלקים שאין שולחן ערוך? כמו זרעים שיש, אבל הוא כמעט הולך רק בעקבות הרמב״ם, כי רק הרמב״ם כתב, טהרה שאין שולחן ערוך, בית הבחירה וסנדרין וכו'. אז קודם כל זה הצליח לרמב״ם ב-80% ומעלה, אבל אני חושב שהתשובה היא פשוטה. הרמב״ם אמר, רבי יהודה הנשיא היה יכול, כי כל החכמים היו אז בארץ ישראל, והוא היה עשיר גדול. אני לא עשיר, ואני, כן, בקושי אני מפרנס את עצמי, וכל ישראל מפוזרים. אם אני אגיד לו הייתי רוטשילד, כן, אם הייתי רבי הייתי עושה, אז לא יצא שום דבר. אני הולך על זה, התקבל, התקבל, לא התקבל, לא התקבל, זכה ונתקבל, במידה רבה מאוד, כן. עורר גם הרבה מחלוקות, בסדר? זה טבעי וסביר, כי הוא באמת עשה לבד, אתה צודק. סביר שהוא כבר הרעבד כתב עליו הגאות עוד בחייו, בסדר גמור. עד רבה, מצוין. מה? נכון, בסדר, נכון. רק הרמב״ם אומר, לפעמים לא לעשות כלום כתוצאה מהססנות יתר, שזה לא יהיה מושלם, זה הכי גרוע. אלא כל אשר בכוחך לעשות עשה, יבקרו אותך, אז או שיתקבלו דבריך או שיתקבלו דבריהם. אבל בכל אופן, עשית משהו, הזזת את עולם ההלכה, גרמת למהפך בעולם ההלכה. מהפך גדול מאוד. ודבורים שלא היו הלכו פסוגו אצל רבי, אלו ישבן מחלוגף, ולא יתו דעתון אותו לאחוד משני הדבורים, אומר שני הדבורים בשם אומרון. רבי פלוני אומר כוך, ורבי פלוני אומר כוך, והזכיר שמות החכומים ששומע מהן, או שען גרובין לזמנו, דיינו רק את הדור האחרון, לא שם ריבהם וריבה ריבהם, מפני שיש באותו הזמון, רבים עושים כדברי זה, כרבי מאיר, ורבים עושים כדברי או אחר, כרבי יהודו, החולק עולו, תורה יורם, הוא לא יכל להתעלם מחכמי דורו, במקום שהייתה לו הלכה ברורה ופסוקה, הוא התעלם, הוא כתב את זה כסתם מתניתין, למרות שזה מזה רבי פלוני, אבל במקום שהוא לא יכל להכריע הלכה, אז הוא הביא את הדעות הרווחות בימיו, שרבים נוהגים כפלוני ורבים כאלמוני, וכבור אומר לנו זכרונו לברוכו, רבי עצמו במשנה, במסכת עדיות, הוא כותב למה הוא מזכיר שמות, וכבור אומר לנו זכרונו לברוכו, מפני מה הזכיר שמות שהזכיר במקצת הלוחות, בהדיו, לא מזכירים דברי שמי והילל לבטלון, ללמד לדורות, על מה מדובר שם? שם כתוב במשנה בעדיות, כן, כמה, מה שיעור המים השאובים שפוסל את המגוע? מגוע היא רק נגשמים. אם נופלים מים שאובים לתוך המגוע, יפסלו אותם. מה שיעור המים השאובים שפוסלים את המגוע? שמי אומר כוך, והילל אומר כוך, ובאו שני ג'רדויים, שני אורגים בשער האשפות, והעידו בשם שמעיו ואבטליון כוח וכוח, וקיבלו חכמים דבריהם, זה עדיות שבאו וקיבלו עדות, וכך פסקו הלכה. אז שואלת המשנה, שזה רבי יהודה הנשיא, אז אם בסוף אתה פוסק לפי עדות שני הג'רדויים האלה, האורגים הללו בשם שמעיו ואבטליון, למה אתה מזכיר דברי שמעיו והילל לבטלון, דברים שאתה מזכיר ודוחה? תכתוב שורה תחתונה, למה אתה מזכיר? זה אומר א', זה אומר ב', אבל הלכה כגימל, משיבה המשנה, ללמד לדורות הבאים, שלא יהיה אדם עומד על דבריו, אל תהיה עקשן. שהרי אבות העולם, שמאי והילל, לא עמדו חכמים על דבריהם. כלומר, למרות ששמאי אמר והילל אמר, עם כל הכבוד, אם יבואו שני אורגים פשוטים ויעידו שכך הם קיבלו, לפי שמעיה ואבטליון, אנחנו נדחים גם דברי גדולי עולם. אז מי שידחו דבריו יכול להיות רגוע, גדולים ממנו גם נדחו דבריהם. כך אומר רבי יהודה הנשיא, לכן הזכרתי דעת שמאי והלל, לא כדי ללמד הלכה, כי הרי הם דחויים מההלכה, אלא ללמד מוסר, שאם דחו דבריך בבית המדרש, אל תיפגע ואל מחר אל תבוא ותחרים אותם וכך וכך. גם שמאי והלל, הנה, נכתבו כדי להראות לך ש... כשהם לא צודקים, הם לא צודקים.
למה ככה, כאילו זה...
מה? שהעידו בשם שמעיה ואבטליון שהיו לפני שמאי והילל. העידו וקיבלו דברים. כן, כן. ולא מזכיר עם דברי היוחיד בן המרובין, שואל את המשנה בעדיות, הרי אחרי רבים לעתות, אז למה אם רבי עושה כך, הוא חכום עם כוך, או רבן שמעון בן גמליאל כוך, הוא חכום עם כוך. למה? שאם יראה בדין על דברי היוחיד, הוא יסמוך עולו, יכול להיות שבשעת הדוחק, אפשר לסמוך על היחיד, אז כדאי להזכיר את דעתו. ולא מזכיר עם דברי היוחיד בן המרובין לבטלון, שאם יאמר אדם כוך אני מגובל, יאמרו לו כדברי איש פלוני שמעת, אבל אין הלכה כמותו. כלומר, בתקופת ריבי שעוד לא הייתה הלכה פסוקה, הזכרנו גם דעת המיעוט, שאם מישהו יגיד אבל כך נהגתי, נגיד לו נכון, הנה זה אפילו כתוב במשנה, אבל דע לך הרבים לא סוברים כך, אז דווקא על ידי זה שניתן לו לגיטימיות, נגיד לו נכון, אני אגיד לך מאיפה זה נובע מה שאתה אומר, מה שמעת מאבא שלך, אבא שלך היה תלמיד של רבי נחמיה, נכון? הנה, זה דעתו במשנה. אבל חכמים אומרים כוך, ועכשיו אתה תתיישר לפי דעת הרוב. דרך אגב, גם רבי יהודה הנשיא, קחו למשל את המשנה הראשונה במסכת בש"ס, במסכת ברכות. כן, ממתי קוראים את שמה בערבית? אז לגבי תחילת הזמן אין מחלוקת. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. יש מחלוקת לגבי עד מתי. במשנה בעמוד ב' הבבלי מביא תוספתא, שמה זה תוספתא? תוספתא זה חיבור רבי חייא שהוא תלמיד רבי, שכל מה שרבי הוציא מהמשנה ברייתא חיצונה רבי חייא סידר בתוספתא. פתאום אתם רואים שם בתוספתא בדף ב' עמוד שני בברכות שיש הרבה מחלוקות לגבי מתי קוראים, משעה שאני נכנס לאכול, משעה שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות וזה וזה. אתה רואה שרבי יהודה הנשיא, כמו שאמרנו הרבה פעמים, כתב את המשנה עם טיפקס, הוא הוציא ניפה וניפה והביא רק את הספקטרום מאוד מאוד צר.
עשה חיבור
בדיוק ולא פירוש, אבל הוא לא יכל לעשות את זה לחלוטין, כי היו דעות שהיו רווחות וכך וכך. אז בדרך כלל אתה באמת תראה, זה כמעט תמיד ככה, מי שמורגל בלימוד תוספתא, אתה תראה במשנה 2-3 דעות, ותוספתא 7 דעות. אז את העיקריות רבי יהודה הנשיא לא יכל להתעלם מהן, אבל הרמב״ם שכבר היה אחרי התלמוד, והתלמוד כן אמור להכריע גם בין הדעות שבמשנה, כי מה שלא במשנה כבר פסה לגמרי. מה שבמשנה, שהתלמוד הכריע, אז אומר הרמב״ם, אז גם לא הזכרתי יש אומרים, אלא ההלכה הולכת ו... בתהליך שלוקח דורות, הולכת ונהיית ברורה יותר וחדה יותר.
אני חושב שלא הגיעו למיצוי פרטים, אבל בתקופת הגמרא, כמו שעושים היום.
מה הכוונה למיצוי פרטים? מה אתה מתכוון?
שלא מובאים בגמרא.
תראה, אין לדבר סוף, תמיד אתה יכול, תמיד המציאות מתחדשת, ואם היה ככה ואם היה ככה, אי אפשר, שום חיבור שבעולם, גם ספרי האחרונים שהם פרטי פרטי פרטיים, תמיד אתה תמצא, איך אמר רב אברום שפירא שהיה דיין כל ימיו, הוא אומר אני כבר דיין, הרי אני כבן 70 שונו, ואף פעם לא באו אליי אותם ראובן ושמעון שהשולחן ערוך מדבר עליהם. אבל תמיד זה צריך לדמות מלטה למלטה. אתה לא יכול להקיף בכתב. בכתב אתה לעולם לא תוכל להקיף את כל הסיטואציות. תמיד אתה צריך גם להשאיר למורה ההלכה שיקול דעת לדמות מלטה למלטה. הוא אומר תמיד זה לא אותם ראובן ושמעון, זה קצת שונה. תמיד זה קצת שונה וצריך לדעת שזה צריך ללמוד הלכה למקורה באמת. נכון. הנה בפירוש שאין ראוי להזכיר אלו ההלכו הפסוגו בלבוד, ובאותו הזמון שהיו עושים אלו כוח ואלו כוח, והיו המגברין והשומעין, אחד גיבל כדברי זה ואחר גיבל כדברי זה, מפני זה הוא סרוך להזכיר. באמת רבי יהודה הנשיא הוא מחבר, הוא לא מפרש, אבל כשלא הייתה לו ברירה אז הוא נאלץ להזכיר דעות שונות. וכיוון שחיברתי אני דרך המשנו, וכבור פוסג התלמוד כל הלוכו והלוכו בפרות, או בכלל מן הכלולות שפוסגין מהן ההלוכות. דיינו, יש לפעמים שהתלמוד אומר, תיובת די רבי פלוני, תיובת, אז ברור שנפסקה הלכה כרבי אלמוני. והרבה פעמים שלא כתוב, אבל יש לך כללים. אביי ורבה, הלכה כרבה, ברמי יעל כגם. רב ושמואל, הלכה כרב ואיסורי, וכשמואל בדיני. אז אומר רמב״ם, יש לנו כללי פסיקה, ולכן אני, מכוח התלמוד, יכול עוד יותר להיות ממוקד ולא להזכיר יש אומרים ויש אומרים, מאשר ביהודה הנשיא. ואין שום שני מעשים, לא יכול להיות שהלכה גם כמוהו וגם כמוהו, לא מו אני מזכיר שמו איש שאין הלכו כמותו, וכן לא שם שהלכו כמותו, שאין אותו הדין דברי זה היוחיד הנזכור בתלמוד כמו אביי או רבו, אלו מרובין מפי מרובין, ומפנה, כן, רבה הוא רק הידה אריכתה, אבל אחריו עומדים עוד הרבה רבותיו ורבותיו של רבותיו. ומפנה זה בוחרתי שלא ליתן מוגום למינים לרדות, שהרי הן אומרים על דברי יחידים אתם סומכים, הרמב״ם חיברת משנה תורה במצרים, הוא היה שומע שם את הקראים אומרים, אתם סומכים על יחידים, מי זה? אביי, מי זה אביי? עליו אתה פוסק וזה, אומר רמב״ם, אני בכוונה לא מזכיר שמות. אני לא מזכיר שמות כדי להגיד, זה קונצנזוס, זה אלפים ורבבות, דווקא שאתה אומר דבר בסתם, מי אומר ככה? כולם, ככה אומר הרמב״ם. לא לתת פתחון פה לקראים, למינים. כן? כן, כן, זה הבעיה שלהם. על מי אתם סומכים?
על מה הם סומכים? על
הקורא שבכתב. בסדר. הם אומרים רק מה שכתוב, אנחנו קראים, מה שכתוב אני מאמין. הוא אומר, אבל אתם סומכים על דברים שלא כתובים, ולא זו בלבד שלא כתובים, זה דברי יחידים. עם כל הכבוד לרבי פלוני, מי הוא שהוא יגיד לנו מה לעשות? אומר רמב"ם, לכן אני לא אומר מי הוא ולא מזכיר את שמו. אלא מי אמר ככה? חכמי ישראל לדורותיהם, כלל ישראל, ככה הלכה.
סליחה רב, יש לנו אביי ורבא, וההלכה כרבא.
כן.
דעתו של אביי זה דעה של, של, של מנהגים, של, של השקפת עולם. של
לא, תקודה. הלכה, הלכה.
הלכה שבה שהייתה נהוגה ומונהגת על ידי ציבור מסוים. אבל אולי יביא אותה כדעה.
אולי יכול להיות על ידי תלמידיו של אביי, אבל התלמוד קבע בבית מדרשו של רב אשי, אחרי שני דורות, נקבע שההלכה כרבא. נכון, יכול להיות שהיו שנהגו כאביי, כי אז זה עוד היה בהתהוות. אבל לאחר מכן כבר...
אין איזה מקור של...
ברור, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הרמב"ן אומר שתלמוד זה לא מתמטיקה. במתמטיקה אחד ועוד אחד יש רק תשובה אחת נכונה, זה לא שלוש. וגם לא אחד, זה רק שתיים. הוא אומר, תלמוד זה לא מתמטיקה. כשאתה לומד אביי ורבא, אתה יכול להבין את ההיגיון שבסברת אביי, ואת ההיגיון שבסברת רבא. אבל בסוף להלכה אי אפשר להגיד... גם ככה וגם ככה, צריך לחתוך, אבל ברור שיש בית שמאי ובית הלל, יש נימוק לכל אחד, תלמוד זה לא מתמטיקה, זה דברים שהרבה יותר תלויים בשיקול הדעת, וצריך להבין את שתי הדעות, אבל גם צריך לדעת לחתוך הלכה, בסופו של דבר. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אבל הלכה כבית הלל, ולא כבית שמאי. כן? כתוב, אם כך, למה נפסק הלכה כבית הלל? אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה נפסק הלכה כבית הלל? מה אומרת המשנה? או הגמרא בעירובין, מה היא אומרת? שנוחין, מפני שנוחין וענוותנים היו, ושונים דבריהם בדברי בית שמאי, ולא זו בלבד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מה הכוונה? בית שמאי לא היו לומדים את התורה של בית הלל. זה חבל על הזמן. מזלזלים בהם. בית הלל היו לומדים גם את דברי בית שמאי, ולא עוד אלא במשנה שחיבר אותה רבי יהודה הנשיא, שהוא מבית הלל, תמיד בית שמאי קודמים לבית הלל, בית שמאי הוא מכבד אותה, בית שמאי כך וכך, לכן זכו ונפסקה הלכה כמותם. מה הכוונה? בגלל שהם מוסריים ובעלי מידות טובות נפסקה הלכה כמותם. צריך לומר שהכוונה, מי ששונה את דברי הדעה החולקת, אז זה אומר שהוא לקח אותה בחשבון והוא התייחס אליה, ולכן תהיה הלכה כמותו. אבל הוא שלא התייחס, אז מי אמר שהוא צודק? מה, אתה מכיר רק דעה אחת, לא רוצה לשמוע דעה אחרת, אתה אומר כל האמת אצלי, אז מי אמר שהאמת אצלך? דווקא מי ש... דווקא הענבה שלהם שאמרה, בואו נשמע מה אומרים בית שמאי, ונדון, אולי הם צודקים, וכך וכך, אדם כזה, אתה יותר תרצה לסוק הלכה כמותו, כי הוא ראה את הדעה שכנגד, התייחס אליה, ואף על פי כן נשאר בדעתו.
זה יפה לבית שמאי ולבית הלל, אבל זה כל השאר רבא. זה רבא והבית.
נו. אז הגמרא הגיעה למסקנה שרבא יותר גדול בתורה, או הבית למשל היה יותר מחודד. רבא היה יותר בקיא. אז כנראה הגמרא עדיפה את דרך הסיני על דרך העוקר הרי. היה שיקו, היה סיבה למה זה כך. רב באיסורי, באיסור ויתר, רב יותר בקי. בדיני, בדיני ממונות, זה השטח של שמואל. אתה רואה שהיה לגמרא גם טעמים למה לכללי הפסיקה. בסדר?
כשהרב אומר שבית הלל למדו את בית שמאי,
כן.
למדו את דבריהם, או שהיה להם איזה סוג של דו-שיח?
גם דו-שיח. ויכוחים?
כן.
היה להם גם הרבה ויכוחים, אבל לא רק, אלא אחרי הוויכוח, שהיו עכשיו חוזרים כל אחד למגרש הביתי שלו, למדרש הביתי שלו, אצל בית הלל היו מזכירים את דעת בית שמאי, ואצל בית שמאי לא היו מזכירים את דעת הלל. כל האמת אצלנו. תאמין? זה אותו דבר, לא יודע, אותו דבר כותב בהקדמת הרב פעלים, רב פעלים לרבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. אז הוא מדבר שם שאדם כותב תשובה בהלכה, לא יהיה תקיף בלשון שלו, ידבר בלשון ענווה. והוא אומר, ראו מה עלה לו לרעבד, שכמה הטיח דברים ברבנו הרמב״ם, ובכל מקום כמעט הלכה כהרמב״ם, וכבודו 10 ידות יותר מהרעבד. כלומר, דווקא שאתה לא מדבר בתקיפות, ולא שולל את הדעות, אומר, זה, קבלו דעתי, וזהו זה. אלא כמו שהרמב״ם אומר, ראינו הרבה פעמים, הרמב״ם אומר, תראה דעתי, ותראה דעת הריף, ותחליט לבד מי צודק, אני לא כופה עליך את דעתי. דווקא שאתה לא כפייתי, יקבלו את דבריך יותר. זה ככה. מה? לא למדו. אנחנו צודקים. האמת אצלנו.
עדיין היו במשך דורות בקחויות.
בסדר.
אז זה שני צדדים ששומעים.
שני צדדים ששומעים, אבל אתה יודע, בוויכוח, השאלה אם אתה בא נעול, ואתה בא להשמיע, או שאתה בא עם פתיחות, אתה בא עם מוכנות לדון בדברים. אתה אומר, אולי לא בטוח שאני צודק. תשכנע אותי, אני אשמח לחזור בי. חרצה בזה, תמיד? כשאתה רואה אדם כל מיני מתעקש. לפעמים אתה רואה אדם, תכיר אותו 50 שנה, אף פעם הוא לא אמר טעיתי. הוא לא מכיר את המילה, אף פעם לא טועה. אז תתייחס אליו, לא אומר חסגה שזה בית שמי, כן? לא אומר. אבל אני רק מביא דוגמה. אז דווקא אדם כזה, הנטייה תהיה לא לקבל ממנו. כי הוא סובייקטיבי מדי, תמיד? הוא צר מדי, הוא לא... ודווקא אדם שחוזר בו, אתה יודע מה? אמרת דברי טעם. אני אחשוב על זה, בא אליך למחרת, אומר לך, אתה צודק. בכלל ראה שאתה צודק. זאת אומרת, אז אם הוא עומד על דעתו, אז תשמע לו.
יש דווקא אזכור למציאות הזאת, יש הרבה מקומות שמוזכר, והודו לו.
נכון. או ולא הודו לו, נכון? שהיו חוזרים בהם. כן. רק בית שמאי היו תקיפים. טוב.
במובן מסוים, הרמב״ם כאילו האחרון המצמצמים, כי ממנו בעצם דווקא נפתחה התורה להרבה דעות. מהחידוש שלו, עד שהגענו למצב היום, שבכלל זה נהיה...
כן, אבל אתה צודק, אבל צריך גם לזכור מה שאמרתי מקודם ליורם, שזה לא רק שהתורה התרחבה, המציאות מתרחבת. תבין, חלק גדול מהמחלוקות...
לפני 200 שנה, שנגיד המציאות לא התרחבה, עוד לפני המהפכה התעשייתית,
לא, גם עד אז, הרמב״ם, עם כל הכבוד, הוא הרבה פרטים, הוא לא הקיף. ואז הרבה מחלוקות, לאו דווקא, זה לא שפתחו לדיון עוד פעם את הדברים שנפסקו, לא כל כך. זה יותר בדברים שלא נזכרו במפורש, שם תמיד מתחילות המחלוקות. תמיד, בדימוי מילטה למילטה, שאין לך תקדים, וקל וחומר שהמציאות משתנה. יש לך מיקרוגל, יש לך, אני יודע מה, פונדקאות, יש לך דברים שפעם לא היו, אז בכלל זה פתח קר נרחב למחלוקות. אם אין לך את המוסד הזה של בית דין הגדול, שיודע גם לעשות חיתוכים, לפסוק הלכה. כן? בואו נסיים רק את הפסקה. ולפי עניון זה אומרתי בתחילת החיבור, פלוני ובית דינו, גיבלו מפלוני ובית דינו. הרמב"ם מנה 40 דורות, ממשה רבנו ועד רב אשה, ובכל דור הוא מזכיר שם אחד, אבל הוא אומר ובית דינו, לא רק הוא. כדי להודיע שהגבו לו רבים מרבים. בית דין זה לא שלושה, זה ישיבה. לא יוחיד מיוחיד. ולזהו יתום מרו סותי ומרים מותי, שכל הלכו והלכות עם מוצא סתום, כלומר שהיא דברי הכל. לא שאתה אומר בשם פלוני, עד שיובו ממנו חורבת המינים, או אלו, שבו עתו בכל התורו שבעלפה, לפי שראו אותו בשם פלוני ופלוני, ודימו שלא אומר דובר זה לעולם, אלו אותו פלוני מדעתו. הם לא יודעים שאותו פלוני הוא רק קצה הקרחון. אז אני לא מזכיר את שמו, שלא יגידו כל הקרחון זה רק קצה הקרחון. אלא מי שאמר את הדברים, הזכרתי את שלשלת הקבלה בהקדמה, אמרתי, זה לא פלוני, זה פלוני עובד דינו, ועימהם אלפים מורבבות מישראל, כך כותב הרמב״ם, וזהו. חוץ מזה, הכל בקונצנזוס, הכל בסתם, כמו שרצה רבי יהודה הנשיא לעשות במשנה, רק בנסיבות היסטוריות לא יכל להקצין את זה עד כדי כך כמו הרמב״ם.
ככה עד זמן המשנה, בעצם אין לנו חיבורים,
נכון,
כי ככה היו מצמצמים
בכל
מקום,
כי זה תורה שבעל פה, נכון, המשנה הייתה החיבור הראשון שנכתב, נכון. טוב, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, להפיק אחר בעולם תורה ומצוות.